כולנו מכוונים שהדברי תורה שאנחנו לומדים היום בלילה שהוא לעילוי נשמוסו של רב אושר בן רב שלום, רב אושר וסרטייל, שהשבוע חל היורצייט שלו, שנים רבות הוא פיאר את השיעור הזה בנוכחותו, דבר שבוע בשבוע היה מהמשתתפים הקבועים. רב אושר וסרטייל היה דמות מנקיי הדת שבירושלים, העורך הלשוני ובעל המפתח של שמיר שבס קלחוסו, זכה להיות מקורב מאוד לרב נויביץ', שיבדל החיים טובים ארוכים, והיה לי תענוג אישי לראות אותו כל שבוע בשיעור להעיד זקנותו. בקושי הלך עם ההליכון שלו, היה נכנס כל שבוע לשיעור, וזכות גדולה הייתה לנו להיות במחיצה אחד. השבוע חל היורצייט שלו, שדברי תורה שאנחנו עומדים היום בערב, שהוא לעילוי נשמוסו, שמלץ יושר לכל המשפחה היקרה. אז הנושא שבה אנחנו עוסקים היום בלילה הוא נושא מורכב, אינני בטוח שיהיו לנו מסקנות מוחלטות, משום שהעניין כל כך נרחב עם מקורות רבים, ואנחנו נביא לדילמה המוסרית וההלכתית הזאת מקורות מן הבבלי והירושלמי, ובעיקר ממרחבי חוישן משפוט. אז בפרשת השבוע מצופר על נישואי לאה ורוחל ליעקב ובינו, ויעקב חפץ ברוחל, והיא בבויקה, והנה היא לאה, ויאמר הלבן, מה זו סוסיסו לי, אלוי ברוחל עבדתי עמך, ולא מורמי סוני. רשי מביא, מה זאת אומרת, והיא בבויקה והנה היא לאה, אבל בלילה לא הייתה לאה, לפי שמוסי יעקב סימונם לרוחל, וכשראתה רוחל שמכניסים לו לאה, אמרה עכשיו תיקול למחויסי, ומסרה לה את אותם הסימנים. אז יעקב חשד שלובן ירמה אותו, אבל לא הוא חשד ברוחל, שגם היא תהיה חלק של הקשר הזה, ולכן הוא טענה סימונים. ברוב חמלתה על אחותה היא מסרה את הסימונים ללאה. וחזל מספרים את הסיפור הזה, רשי לקח את זה מהגמור במגיל י' ג' עומד בית, וחזל משבחים את רחל על הצילותה, על מידותיה הנשגבות שמנה בושת פנים עליה, ולכן מסרה לה את הסימנים. אז במבט פשוט של אנשים פשוטים נשאלת כאן שאלה גדולה, בסדר, היא חמלה ורחמה על אחותה, אבל היא סדרת יעקב. האם יש זכות להיטיב עם פלוני ולהרע לאלמוני? בסופו של דבר, יעקב חשב שהוא מתחתן עם רוחל, ובסוף הוא מוצא את עצמו עם לאה. אז השאלה שלנו, האם, מתי, באיזו מידה, מותר לרחם על פלוני ולהיטיב עמו, כאשר אלמוני בהכרח ישלם את המחיר? אני מודיע מראש שעיקר התשובה לשאלה הזו של רוחל ולאה יהיה בעשרת הדקות האחרונות של השיעור. זה עיקר התשובה. והחלק הראשון של השיעור הוא דיון הלכתי. כמו בכל שבוע בשבוע אנחנו מחפשים נושא, ואנחנו מבססים את הנושא על פרשת השבוע. ברור כשמש שכאשר אנחנו עוסקים במעשה האבות והאימהות הקדושים והקדושות, אז העניינים הם נשגבים, והמבט צריך להיות יותר מבט של פנימיוס ולא עניין הלכתי בלבד. אני לא בטוח שרוחל הלכה לרב לשאול שואל הסכוכן. ויש מקום לבלדין לומר, רוחל שוקלת בדעתה להציל את לאה מבושת פנים גדולה, זה ודאי מצווה. ינקו ובינו בלב אחי, יהיו לו כמה אנשים, הוא לקחת בילו, הוא לקחת זילפה, שיקח גם את לאה. רוחל מכירה את לאה שהיא צדקת כל כך גדולה, יעקב ודאי בדיעבד ישמח איתה, ולכן היא שקלה, חשוב יותר להציל את לאה מבושת פנים. אז אנחנו קודם כל נקדיש חלק הראשון של השיעור לדיון הלכתי בקשר להצלה של פלוני, כאשר אלמוני ייכנס ויאנש במקומו. והתשובה העיקרית לשאלה בקשר לרוחל ללאה, כפי שהודעתי, יבוא בסוף השיעור. אז השאלה היסודית לעשות חסד עם פלוני על חשבונו של אלמוני, שאלות אלה נידונו בהרחבה בהקשר של השואה הנוראה שידוע אבותינו לפני שנות דור ודורותיים, והרבה ספרים שנכתבו בנושאים האלה דנו בדילמת הנוראיות האלה. אני הכרתי אישית את רב השלה ויצנר, שהיה אחד מגדולי ישראל בתקופה שאחרי השואה, רב צבי שמייזל שהיה דיין בוויצן לפני המלחמה, אחרי המלחמה הקים קהילה בשיקגו, היה מחשובי הרבנים בארצות הברית, ואחרי המלחמה, אחרי השואה, הוא כתב ספר חשוב בשם מקדשי השם. בספר הזה הוא ליקט דברי תורה ותשובות מרבנים שנרצחו בשואה, השם ימקום דמם, ולכן שם הספר מקדשי השם. כל הספר הוא לקט של דברי תורה של אותם הגדולים צדיקים חכמים שנרצחו רובם בקוצר ימים, בימים החשוכים והנוראים ההם. ובהקדמה לספר הזה רב הרשל מייזלש מספר קצת על החוויות שהוא עבר בימי השואה. אחרי השואה הוא היה רבה של ברגן בלזן ביחד עם חמי זכר צדיק לברכה, רבה של אקו, ביחד הם שימשו ברבנות בברגן בלזן. ובהקדמה לספר שלו הוא דן בדילמות הלכתיות שהתעוררו בימים האלה, ואחת השאלות שנידונה בהקדמה הנ"ל, אדם שמכיר אנשים קרובים וידידים שנמצאים בטרנספורט שאמור ללכת לאושוויץ, והוא יכול להשתדל למקשרים שלו שיורידו את אותם אנשים שהוא רוצה לרחם עליהם, להציל אותם ממוות, אבל הוא יודע בהכרח מי שמארגן את הטרנספורט צריך לעבוד לפי מכסות, והוא יצטרך למלא את המספר, אז כנגד אותם היהודים שהוא יוריד מהרכבת יעלו אחרים, האם מותר להשתדל? האם הוא זכאי לומר, אני עוסק בהצלה, אלה אנשים שאני מכיר, ולכן אני חושב שהאחריות רובצת עליה להציל אותם. נכון שמישהו אחר יתפס, אבל בשביל אלה אני רוצה להשתדל, בשביל אחרים זה כבר לא אחריות שרובצת עליי. או שבע, בחיי גם נשב אל תעשה עוד. שאלה אחרת שקראתי באחד היומנים שנכתבו בגטו הייתה שונה קצת מן הראשונה. אחד הרכבות שהיו בדרכם לאושוויץ היו כמה צעירים עזי נפש בעלי תעוזה והתחילו לפרק את דופן הקרון כדי לקפוץ החוצה. אנשים אחרים שהיו בקרון לא אהבו את הרעיון כי הם חששו שהנאצים יתנקמו בהם, יקו בהם, יעשו אותם, יענו אותם, למה הם אפשרו לאחרים לפרק את הקרון, את דופן הקרון, ולקפוץ החוצה. והיה ויכוח גדול באותו קרון, האם זכאים אנחנו להציל את נפשנו, או שמה הם צריכים להתחשב באלה שישארו מאחור, הם יתנקמו בהם. ושאלות רבות התעוררו באותם הימים הנראים מן האופי הזה. מיגון לשמחה. שאלות כאלה ודומות להם מתעוררות יום יום בהרבה מערכות, לא רק בימי השואה. בכל בית חולים יש תורנויות ויש רופאים שצריכים להיות תורנים, וגם אחיות או חיילים בצבא יש תורנויות. אז מי שיצא לו תורנות ביום שמאוד לא נוח לו, ראש השונה, הוא צריך להיות בבסיס או בבית חולים, והוא רוצה להשתדל להשתמט מהתורנות, אבל הוא יודע שמישהו יצטרך להיות שם, מישהו יצטרך לשמור על הבסיס, מישהו יצטרך להיות במערבים ליליים, אם לא הוא אז מישהו אחר, בית החולים חייב שיהיו רופאים ואחיות בכל ימי החגים, אז באיזו מידה מותר לא להשתדל להשתמט מהמחויבות כאשר הוא יודע מישהו אחר יבוא במקומו, וגם אותו מישהו יעדיף להיות בבית ולא בבית חולים ולא במערבים ולא בבסיס אלא בחיק משפחתו. השאלות מעין אלה מתעוררות בהקשרים שונים. אז אנחנו מתחילים בדבר הגמור בבבא בסרא דף ח', שם יש סיפור מעניין. רבי, רבינו הקדוש, דורש בבית המדרש פוסק הלכה, תלמידי חכמים לא צריכים לשלם מיסים, בפרט מיסים שמיועדים לשמירת העיר, כי תלמידי חכמים אינם צריכים שמירה. בירושלים עיר הקודש, אם תלמיד החכמים לא ישלמו מיסים, אני לא יודע מי כן ישלם מיסים, אני לא יודע. וכפי מה שנראה בארץ ישראל בעוד 20 שנה אף אחד לא יצטרך לשלם מיסים, לפי הפסק של רבי שתלמיד החכמים לא צריכים לשלם מיסים משום שהם אינם צריכים שמירה. אז בעיר טבריה עמי הארצות לא אהבו את הרעיון הזה, מאוד לא אהבו את הפסק הזה, והם אמרו לרבי, אז הלמדנים לא צריכים לשלם מיסים, אנחנו צריכים לשלם את הכל, בבקשה, אנחנו עוזבים את העיר, ישלו רק הלמדנים ואז נראה איך הם יסתדרו, אותם למדנים שפטורים את השלום מיסים. רבי אמר להם, אתם רוצים לעזוב? תעזבו, אני לא מונע מכם. ואכן הם עזבו, נשארו רק הלמדנים, ואז החליט המלך שהוא לא צריך ניסים, הוא ביטל את הניסים. אז רבי אמר להם, נו, מי צדק? אמרתי לכם, תלמיד חכם, הם לא צריכים שמירה, כל האמרצים יצאו, אז המלך החליט שלא צריך לשמור על העיר, שהכל בסדר, והוא ביטל על המיסים, זה הסיפור שמסופר, ובו ובאסר דף חסם עד אלף. שואל הרמב"ן, איך רבי התיר להם לעזוב את העיר? האם אדם שחובה ממונית רובצת עליו זכאי להשתמט מחובתו, כאשר הוא יודע שחובה זו טיפול על זולתו, ומישהו אחר יצטרך לשלם במקומו? אז הריטפו באמת מפורש שכאשר רבי אומר להם, ארוכו, תלכו לכם, הוא לא נתן להם היתר. הוא אמר את זה בדרך כעס, בדרך גנאי, אל תעשו טובות. הוא ידע שאם רק הלמדנים ישרו, בסופו של דבר יבוטל המס, וכך היה. אבל הרמב"ן מפרש את הסוגיה כפשוטה, שרבי אמר להם, אם אתם רוצים לעזוב את העיר, אתם זכאים לעשות, כי אני אי אפשר למנוע את זה מכם. אתם זכאים להשתמט מתשלום החובה שרובצת עליכם, אף על פי שבהכרח מישהו אחר בדרך הטבע יצטרך לשלם. אבל הרמב"ן מבחין בין מצב שבו המס עדיין לא הוטלה על היחידים, ובמצב שבו כבר הוטל המס ואז אסור להם לברוח, והרמב"ן מביא ירושלמי. ודבר מעניין, הרמב"ן לא ידע פשט בירושלמי, והוא שאל גוי שיסביר לו את הפשט בירושלמי, ופלוני יסביר לו מה זאת אומרת. בירושלמי יש שלוש סיפורים שתמצית כולם אותו דבר. סיפור אחד, אדם שרואה מים ששוטבים ובאים לתוך החצר שלו, לתוך השדה שלו. הייתה הצפה, הנהר עלה על גדותיו, המים שוטפים ובאים לתוך השדה שלו, מותר לו לבנות סכר, אף על פי שהוא יודע בבירור שהמים יפגעו בסכר שלו, הם יזרמו לצדדים, והוא גורם בכך שהמים ייכנסו לשדות שכניו. הוא לא חייב להתחשב בכך, הוא זכאי להגן על השדה שלו, אף על פי שהוא גורם שאותם המים ישטפו שדות סמוכות, מותר לו. אבל אם המים כבר נכנסו לשדה שלו, אסור לו לעשות תעלה ולתעל את המים לשדות אחרים. אם המים כבר אצלו, אז שיוכל אותם. הוא אסור לו לתעל את המים ולפגוע בשכניו. כי יועץ בדבר, גייס חייל שעובר בעיר, והיה מקובל בימים ההם שכאשר חייל גייס עבר בעיר, אז המצביא, המפקד, הטיל את כל ההוצאות על בני העיר, שהם יפרנסו את החיילים בעוברם בעיר. והשאלה הייתה, האם חלק מאנשי העיר שלא רוצים להוציא הוצאות, לשאת בהוצאות האלה, האם מותר להם לצאת מן העיר, לברוח מן העיר? אז כתוב שם בירושלמי, כל זמן שהחייל לא הגיע לעיר, מי שרוצה לצאת, מי שרוצה לברוח כדי להשתמט מן התשלום, זכאי לעשות, אבל הם כבר נמצאים בעיר, וכבר הוציאו פקודה שכל אחד צריך לשלם כך וכך, אסור להשתמט. הסיפור השלישי כתוב בשפה לא כל כך מובנת, והרמב"ן כותב שהוא שאל חבר יווני שיסביר לו מה שכתוב בירושלמי. הירושלמי תמיד זה לשון שונה מן הבבלי, מי שלא רגיל מתקשה להבין את הירושלמי, אבל כאן המילים הם לא ארמאיות, אז הרמב"ן ניחש שמדובר בשפה יוונית, במילים הגדרות יווניות, ולכן הוא ביקש הסבר מחבר יווני, כך כותב הרמב"ן בבבא בתרא דף חס, והוא הסבר לו שמדובר במלך שהגיע לעיר, והוא החליט שהוא צריך כתר חדש. מה עושה מלך כשהוא צריך כתר חדש? כמובן, מי צריך לתת את הכתר? היהודים. היהודים צריכים תמיד לתת. יש להם הרי כל הכסף אצל היהודים, כך הגויים תמיד אמרו. אז המלך הוציא כרוז, גזרה, שכל הצורפים היהודיים, כל אחד צריך לתרום קצת כסף וזהב לבנות קטע חדש למלך. כשהרכיבו את הרשימה של הצורפים, הגיעו ליהודי מסוים, והוא אמר, אני לא צורף בכלל, מה אתם רוצים? אני חנווני, לא יודע על מה אתם מדברים. בדקו בבית ומצאו שם כלי כסף וכלי זהב. והוא בשקר אומר להם, זה פיקדון שמישהו הפקיד, אני לא יודע איך עושים את הדברים האלה, אם מותר לו להשתמט. כותב הרמב"ן, כל זמן שלא הרכיבו רשימה של כל הצורפים, מותר לו להשתמט, מותר לו לומר שהוא לא צורף. אבל אם הוא כבר נמצא בתוך הרשימה, אסור לו להשתמט ולהטיל את חלקו על חבריו, על הצורפים האחרים. אז שלוש עובדות אבל אותו פסק בכולם, אם אדם כבר נמצא בפנים, אסור לו לצאת ולהטיל את חובתו על זולתו. אבל כל עוד לא הטילו באופן אישי על אף אחד שום דבר, מותר לו לצאת את העיר, אף לא שיודע שמישהו אחר ישלם את המחיר ויכבידו עליו את העול במקום עליו. הרמב"ן אומר, כך הוא מפרש את הבבלי, לפי היסוד שמבואה בירושלמי, כאשר רבי אמר להם, אתם זכאים לצאת מן העיר, זה היה בשלב יותר מוקדם, כל עוד עדיין לא חייבו את האנשים, את תושבי העיר, לשלם את המיסים האלה. הרמו בסוף סימן שין פייחס, עכשיו אנחנו עוברים למקורות בחי שמש, בו שין פייחס, סיב בייס, כותב הרמו, אם רואה אדם שנזק בא עליו, או על חצרו, או על ביתו, מותר לו להציל את עצמו, אף על פי שהוא יודע שמישהו אחר יצטרך להינזק במקומו. הלכה זו נגזרת לכאורה מן הירושלמי, כאשר אדם רואה מים ששוטפים ובאים, מותר לו לבנות סכר להציל את השדה שלו, אף על פי שהמים ישטפו את שדה שכניו. ועצמה סבקות ניוד מפרש את דברי רמו, דווקא אם הנזק עדיין לא הגיע אליו, אלא שזה צפוי להגיע אליו, אבל הממים כבר בחצר שלו, הנזק כבר הגיע אליו, אסור לו להציל את ממונו, ובאופן עקיף לגרום להפסד ממונם של אחרים. ובביר הגרו שם, סיבקות נחופתס, כותב הגרו, שמקור עצמה, מן הירושלמי הנאו, כפי שגם הרמב"ן מצטט את הירושלמי, בבא בסרא דף חס. לא אמרתי איפה מקור ירושלמי, זה בבבא קמא, יוד בייז ומד בייז, בתחילת פרק המניח בתלמוד הירושלמי. השח בסימן קוף סמך גמל סבקות ניוד חס מצטט את מהרי בל, מהרי בן לב, חלק בייז, סימן מם. שר שגזר שעשיר אחד או שני עשירים צריכים לשלם סכום כסף לאוצר המלך, אסור להם להשתמט, משום שבהכרח מישהו אחר ישלם במקומם. אבל אם עדיין לא הוטל חובת התשלומים על פלוני ואלמוני, אלא השר או המלך אמרו, אני רוצה שני יהודים עשירים שהם ישלמו, מותר לכל אחד לנסות להשתמט, מכיוון שעדיין לא הוטלה חובה עליו באופן אישי. אז מהרי בעל בעצם, והשח מצטט אותו בסימן קוף סמך גמל, אומרים מה שהסמה אומר בשין פי חס. הסמה והרמו מדברים על נזק טבעי כמו מים שוטפים, מהרי בעל והשח מדברים על נזק שאדם מטיל על זולתו, השר, המלך, הנסיך, האמפרור, הסולטן, הצאר, זה הכל אותו דבר, רק השמות התחלפו מדור לדור, ותמיד אנחנו היינו הקורבנות של כל אלה, אבל היסוד זה אותו יסוד. אם החובה כבר הוטלה עליו באופן אישי, אסור לו להשתמט ולהכביד על אחרים, אבל כל עוד כולנו שווים, כולנו שווים, אז מותר לכל אחד להשתדל להשתמט ולברוח, אף על פי שהחובה תשולם על ידי אחרים. מעניין שמרי בל והשח לא מציינים את הירושלמי בבבא קמא יוד בייז, אבל הם הגיעו לאותה מסקנה מגמור ויבומס בבבלי, יבומס האינטס, שם מסופר על דוד המלך עם הגבעונים. שאול פגע בגבעונים, הגבעונים דרשו שבעה מצאצאיו של שאול והקרנו אותם תחת השמש. דוד כמובן נשאל ברוח הקודש ונאמר לו להעביר אותם לפני הארון, כל שהארון תקלוט אותו יש למסור אותו לגבעונים, מי שהארון לא יקלוט אותו יוצא לחיים. ויחמו אל דוד על מפי בוישס, מפרשים הגמור יבומס אינטס, מה זאת אומרת ויחמו אל דוד על מפי בוישס? שהוא לא עביר אותו לפני הארון, הוא הוציא אותו מהרשימה. שואלים חז"ל, וכי מה ספורים יש בדובר? איך יכול להיות כזה הדבר? מה? מישהו, שבעה אנשים, ימסרו. אז מה זאת אומרת שלא הביא אותו? לא, לא, לא. אומרים חז"ל, העביר אותו, אהרון קלט אותו, ודוד התפלל שאהרון יפלוט אותו. וחוזרים חז"ל ושואלים, וכי מה ספונם יש בדובר? למה להתפלל דווקא למפיבושת ולא לאחרים? אלא, וזו המסקנה, דוד התפלל שאהרון לא יקלוט אותו. העביר אותו לפני אהרון, אבל הוא התפלל שאהרון לא יקלוט אותו. שואל מהר"י בן לב, שחי לפני 400 שנה, מגדולי הפוסקים בש"ך, מצטט אותו הרבה, שואל מהר"י בעל, אז מה זה ההבדל אם הוא יתפלל שאהרון לא יקלוט אותו, או שהוא כבר נקלט, ודוד יתפלל שאהרון יפלוט אותו? מכאן מוכיח מהר"י בעל, יש הבדל. כל זמן שהוא לא נקלט, מותר להתפלל שהוא לא יקלט למוות. אבל אם הוא כבר נמצא ברשימה השחורה, דוד לא היה מתפלל שהאורן יפלוט אותו. וזה בדיוק המסקנה של הרבן לפי הירושלמי ועשמה בסימן שין פחס. האורך עונה במקום שם ביבומס מאיר שיש לחלק בין תפילה להשתדלות טבעית. וזה מסתבר כי בתפילה בסופו של דבר אדם מתפלל, אבל הקודש ברוך הוא כתוב בעין אבי אסף, אף אחד לא יכול לכופף את הידיים של הקודש ברוך הוא ולכתיב לו מה לעשות. הקודש ברוך הוא בסופו של דבר יעשה כתוב בעיניו. כאשר בן בחירה משתדל השתדלות טבעית, בכל זאת יש לו בחירה. אז האורך עונה אומר, אין להוכיח מכאן שמותר להשתדל השתדלות טבעית להציל אחד כאשר זה יגרום למותו של אדם אחר. זה נכון, אבל מה שכן אפשר להוכיח מהגמרא הזאת זה ההבחנה בין לפני לאחרי. בכל זאת אנחנו רואים כאן, אחרי שאורן קלט אותו, דוד לא היה מתפלל שאורן יפלט אותו, אבל כל עוד הוא לא נקלט, דוד הרשה לעצמו להתפלל. אז נכון, אי אפשר להוכיח מכאן שהוא מותר לשדל להציל את פלוני חשבונו של אלמוני. אבל ההנחה הזו אנחנו יודעים ממקורות אחרים. מן הסברה, המריבל רק מוכיח מגבור יום הסיים טס, אותו יסוד שמרואה גם בירושלמי בבובקה מיוד בייז, שיש הבדל בין להציל או להתפלל כל עוד אדם איננו בכלל הסכנה שלא יכנס לסכנה מאשר אם הוא כבר נמצא ברשימה שחורה על מנת להוציא אותו. אז אלה המקורות היסודיים לפתרון הדילמה המוסרית ההלכתית שהצבנו בתחילת דברינו, בובבס דף חס, יבוא מזיין טס, יושלמי בובקם יהוד בייז, ושתי המקורות בחוש המשבות מתורתם של עצמה והשח עמודי ההלכה. ישנם אנחנוינים שמחלקים בין אדם שבא להציל את עצמו, שהוא תמיד זכאי להציל את עצמו, לגורם שלישי שבא להבדיל בין דם לדם, להציל את פלוני על חשבונו של אלמוני. ורבים הם האחרוינים שהגיעו למסקנה הזו, בראשם החבסיור בסימן רי שיוד גמל, אמרי בינו אור החיים סימן יוד גמל, כסף הקודשים הגאון מבוצ'אץ' בחוש המשפט קוף סמך גמל, והחזוניש סנהדרן חוף ה'. וכל אחד מהם הגיע למסקנה הזו ממקור אחר, אבל כולם אומרים כל אשר לא ייתן בעד נפשו יחייך הוא קודם על חייך ואיך הוא. אדם לעולם זכאי לשדל לברוח אף על פי שהוא יודע שמישהו אחר יתפס במקומו, עודם כל ואצל עצמו. וזה רק טבעי שאדם רוצה להציל את עצמו, וגם לפי הלוך המותר לעשות כן, אבל גורם שלישי להציל את פלוני ולגרום בהכרח לחורבנו של אלמוני, זה מעשה שלא יעשה. אז החבס יור מגיע למסקנה הזו, אף על פי שהתשובה ההלכתית שלו שונה במקצת. חבס יור דן בסיפור מעניין. יהודי נגיד עשיר, היה לו תביעה ממונית נגד שר נוכרי, והוא טבע אותו בבית משפט, וכנראה שהיו לו סיכויים טובים לזכות. הקהילה המקומית הייתה מאוד מוטרדת מהדיון המשפטי הזה, והם חששו שהשר יתנקם ביהודים, ולכן הם הפצירו באותו יהודי עשיר שיבטל על התביעה שלו, ואפילו גייסו כספים לפצות אותו באופן חלקי. לא היה להם מספיק כסף לשלם את כל התביעה, אבל להוכיח את החשש האמיתי שלהם גייסו כספים, היו מוכנים לפצות אותו, לתת לו פיצוי חלקי, רק שיסגור את התיק כי החשש שלהם היה כבד שאותו שר יש בידו לפגוע ביהודים בקהילה המקומית ולהתנקם בהם. נשאל החבשו אם הוא צריך לבטר. החבשו אומר לו, הוא זכאי לממש את זכותו והוא לא צריך להתחשב, בספק אולי ינקמו ביהודים. מסקנה מעניינת, אבל כך פוסק החבשו. החבשו אומר, אין עד הסוף. בדרך משל הוא כותב, אם יהודי רוצה לתת מתנה גדולה לשר נוכרי, ושאר העשירים של העיר יבואו, והם יאמרו, אתה מגביר את התיאבון שלו, אתה מקלקל אותו. מחר מחורתיים הוא יצפה שכולנו ניתן לו מתנות, ואנחנו לא חפיצים בכך. שואל החבשו, וכי יש בידינו לפסוק פסק הלכה שעשו לו לתת לו מתנה? כל אדם זכאי לעשות מה שנראה לו, מותר לו להכניס, מותר לו לשחד, מותר לו לתת, ולא נוכל לסור עליו בגלל שאחרים חוששים. אותו דבר כאן, כך כותב החבשו. ברור בעיניי כשמש שעיקר היסוד של החבשו הוא, אין ספק מוצאים מדי ודאי, הם חוששים פן יפגעו בהם. מי אומר? אולי לא, אולי יצליחו להתמודד, אולי יצליחו לשבש את תוכניותו ולפגוע. כנראה שהחשש לא היה מספיק מבוסס כדי למנוע מפלוני לממש את זכותו הממונית, ולכן החבשיור פסק שלא צריך לחשב. אבל תוך כדי הדברים, כותב החבשיור, לגבי פיקוח נפש, אדם זכאי להציל את עצמו. והוא מביא ראיה מעניינת מסוגיה בגיטין דף ממה. וזה מחזיר אותם לפני כמה שבועות, אני חושב שדמתי מסוגיה של שחרור מרצחים כדי להציל יהודי, אז נגענו קצת בסוגיה בגיטין דף ממה. אין פוידן את השבוע מיושם כדי למהם. שני טעמים נאמרו בגמור. טעם אחד, דוח כדי ציבור. טעם נוסף, זה לא יליג לבוא ולעיסו. שמה הם יתפסו עוד יהודים, כשהם רואים איזה מחיר משלמים. אף על פי כן כותבים את ריסה שם, שהשבוי בעצמו הוא זכה לבדות את עצמו בכל הונדה אלמה. לא אסרו עליו לבדות את עצמו. אומר חבשו, מכאן אנחנו רואים שגם הם אסרו על אחרים לבדות את השבוי ביועסים כדי דומו, אבל הוא זכאי לעשות כל דבר כדי להוציא את עצמו מיושבי חושך וצל מוות. אפשר לדבקח עם הראייה הזו, שם מדובר בתקונס חכומם ולא בסברה, בתקנה. מחדשים התויסס, התקנה הייתה על הקהילה, לא על אדם בעצמו. כאשר הסכנה היא כל כך מוחשית וכל כך ברורה, שאסור מעיקר הדין ולא רק מצד התקנה, כאן לא בהכרח נחלק בין מי שמציל את עצמו ומי שמציל את זולתו. כסף הקודשים היה רבה של איור בגליציה, בוצ'אץ', אחד מגדולי הגדולים בזמנו. הוא אומר, אדם זכאי תמיד להציל את עצמו משום שרבקי ופסק חייך קודם לחי חברך. וגם את הראיה הזו אפשר לדחות, אפשר לדחות לגמרי. רבי עקיבא פסק חייך וקוידמן בסיפור ששניים המהלכם במדבר ויש ביניהם קיתון של מים. שניהם נמצאים באותה סכנה, באותה מידה. לפלוני יש מים ולאלמוני אין מים. ולכן, אומר רבי עקיבא, כך מסתבך, חייך וקוידמן לחייך וחו. בן פטור אומר שניהם ישתו. אז הרבה פעמים בעבר ניסינו להסביר את בן פטורה, לכל רבי עקיבא אומר דבר כל כך פשוט, למה ימותו שניים כאשר אחד יכול לחיות? אז הסברתי את הנה, אני הזדהיתי, והדברים כבר כתובים במחסור שאני לא זוכר באיזה פרש. בטבעו של עולם, אף אחד לא יכול להבטיח שמי שישתה יחיה, ומי שלא ישתה ימות. יכול להיות ששניהם יחיו, יכול להיות חלילה ששניהם ימותו, יכול גם להיות שמי שישתה ימות ומי שלא שתה יחיה. אין ודאות בדברים כאלה. ב-20 השנים האחרונות או ב-30 השנים האחרונות היו עשרות מקומות בעולם שבתים קרסו, אם כתוצאה מלידות אדמה או פיגועי טרור. יש אנשים שכמה שעות בלי מים נפחו את נשמתם, ויש אנשים שאחרי שבוע נמצאים בחיות, שבוע שלא בא לא אוכל ולא מים לפיהם. אין ודאות בדברים האלה. אז בן פטורה אומר, שניהם ישתו ויתפללו לקודש ברוך הוא שירחם עליהם, אולי שניהם יגיעו ליישוב, אולי פתאום תרגיע אורחות ישמעאלים באמצע המדבר ויצילו אותם. עדיף לתת סיכוי לשניים. ורבי עקיבא אומר לו, מי שהכוס בידו לא מחויב לקחת צ'אנס. זה החידוש הגדול של רבי עקיבא, חייך הוא קודם על חייך ובכו, והוא לא צריך להתחלק במים שברשותו, ולכן הוא ישתה. אבל שם שניהם נמצאים באותה סכנה. מכאן להגיע למסקנה שאדם זכאי למלט את נפשו ולסכן מישהו שלא היה בסכנה, מישהו שיתפס במקומו מאחת טייס, זה לא דומה לשניים המהלכים במדבר. החזון איש מביא ראיה, ואני חושב שזו ראיה גמורה. במקור הסוגיה של שבע בן ביכרי, פרק חס מתחומס, סייפה שמואל, שמואל בייס, פרק חוף, יש את הסיפור של שבע בן ביכרי. המלכות, הפלישתים חיפשו את שבע בן ביכרי, דנו אותו למוות, הוא התחבא בתוך העיר, היה מחלוקת אם להוציא אותו, איימו שאם לא יוציאו אותו יהרגו את כל בני העיר, נפסקה הלכה שצריך להוציא אותו, וכך מבואה בפרק חס מתחומס. בתוספת פרק חס מתרומס כתוב שאילו היה בידו לברוח, לא רק שרשאי היה לברוח, אלא אסור היה לנו למנוע את בריחתו. ורק משום שלא היה בידו לברוח, ניתנה הלכה שצריך למסור אותו כדי להציל את כל השאר. כאן יש ראיה מפורשת שאדם שמסכן את כל השאר, כי אם הוא ימסור את עצמו להריגה לא יבלו באחרים, אף על פי כן הוא זכאי לברוח, וזה חידוש גדול. וכך מוכיח החזון איש מהתוספתא, פרק חס מתרומס, לגבי סיפור של שבע בן ביכרי. כאשר אנחנו מסכמים את החלק הזה של השיעור, ליבי יוימלי, וזה אני אומר מהרגוש הסלב, אי אפשר להתעלם ממרכיב שאולי חשוב מכל יתר הצדדים בשאלה הזו. הווי מחשב הפסד מצווה כנגד סחור, הסחר הווידי כנגד הפסדה, ולעולם לעני הזאתי צריך לשקול את הנסיבות ואת המחיר. ברור בעיניי שאדם זכאי לברוח להציל את עצמו מסכנת מוות, אף על פי שבכך הוא גורם הפסד ממון למישהו אחר או אפילו לרבים, כי החיים חשובים מן המוות, מהממון. מידך, ברור בעיניי שאסור לאדם להשתדל להציל את ממונו כאשר בכך הוא מסכן את חייהם של אחרים, כי העיקרון שהחיים חשובים מהממון הוא מכריע בשני הצדדים. ברור בעיניי שמותר לאדם להציל את עצמו ממוות בטוח אף על פי שהוא מסכן אחרים שמה יפגעו בהם, משום שוודאי גובר על הספק ואין ספק מוציא מדי ודאי. אני מסופק אם מותר לאדם למלא את נפשו מספק סכנה כאשר הוא גורם לאחרים סכנה ודאית. וכבר נחלקו הפויסקים בסוף חושי משפוט, בסימן אחרון בחושי משפוט, אם אדם מצווה להכניס את עצמו לספק סכנה כדי להציל אחרים מסכנה ודאית, ורוב הפויסקים פוטרים. ולכן צריך לקחת בחשבון את ההצלה מול הסכנה, את ההפסד מול השכר. כאשר אנחנו חוזרים מירושלמי שמים ששוטפים ובאים, יש לי חצר, ובחצר יש לי שתיל קטן אחד של אבוקדו, זה עלה שקל לקנות את הגרעין, והילד שתל אבוקדו, לא היינו רוצים שזה ילך לאיבוד, הילד יבכה, הוא מאוד יצטער, אבל אם אני בונה סכר, המים ישטפו את החצר של השכן, ושם יש לו שדה מלא תבואה, וזה הפרנסה שלו. אם המים ישטפו את החצר שלו, אנחנו ממוטטים את מטה לחמו. אני חושב שהשכל הישר מחייב, תוותר על שתיל האבוקדו של הנכד, ואל תחריב את פרנסתו של השכן. וכך בכל דבר ודבר, השאלה מרתקת מבחינת הדילמה המוסרית, אבל כאשר השאלה היא, כמו השאלה שנשאלה בשואה, או לחילופין תורנויות, אז זה ממש זה כנגד זה. אני מציל את עצמי במצב, ומישהו אחר יכנס בדיוק לאותו מצב, אז באמת המקורות שהבאנו הן המכריעות, אבל ברוב המקרים ההכרעה צריכה ליפול על פי גודל ההפסד, גודל ההצלה, גודל הסכנה מול ההצלה, ואלה השיקולים העיקריים בהכרעות מעין אלה, אף על פי שיש מצבים כפי שאמרנו שבהם אדם נמלט ומישהו אחר ייכנס בדיוק במקומו ואין כאן ספק אלא ודאי, ואז השאלות תלויות במקורות שהבאנו. עוד כמה מקורות מעניינים מרחבי חוש המשפוט, וכאן אנחנו עוברים לסוגיות של גביע סחויב ושיעבוד ממוני בסימן פי גימל סיב בייז. אנחנו עומדים הלכה מעניינת, רובן שולח כסף עם שמעון שישלם ללוי, כי רובן חייב כסף ללוי, אבל כנראה שרובן שכח שהוא חייב כסף גם לשמעון השליח. ברגע שרובן נותן כסף לשמעון שהוא יהיה שליח לקחת את כסף ללוי, שמעון אומר תודה רבה, כנראה שכחת שאתה חייב גם לי כסף, ותודה רבה שפרעת לי את החוב, ואני מתכוון להחזיק את הכסף לעצמי ואני לא הולך לשום מקום בשליחותך. רובן אומר לא לא לא, אני אז תחזיר לי את הכסף. שמעון אומר אני לא חייב, אני תפסתי וזה נשאר אצלי והוא זכאי לעשות כן, אף על פי שהוא מקפח את לוי לא את רובן. רובן חייב לו כסף, אבל למה אתה גורם לנפס ללוי? אבל לא חייב, בהלכה הזו אין חידוש כלשהו, עלי בכמה מקומות בשס נחלקו בתויפס או בחויב במוכם שחייב לאחרים אם קנה או לא קנה. מי שאומר לא קנה, ההסבר הוא כדברי הראש גיטין דף יוד בייז, לאב כל כמיני לזכות לפלוני ולקפח את אלמוני. אתה לא נוגע בדבר, אתה תופס כדי לעשות חסד עם פלוני, אל תעשה חסדים עם פלוני כאשר אתה גורם הפסד לאלמוני, אז תשב בשקט, אל תתערב. זה המחלוקת בתויפיס ובכל מוגשו חבריכם, אבל הרחוי בעצמו ודאי זכאי לתפוס, והוא לא צריך לעשות את החשבון, אם אני לא אתפוס מישהו אחר יקבל את הכסף. כמו שחייכו קודם מלאכה חייכו בנפשות, כך גם בממון אני זכאי לדאוג לעצמי, אף על פי שאני מונע ממישהו אחר שיוכל לממש את זכותו. אבל החידוש כאן הוא יותר גדול, משום שכאן הוא לא תפס ביוזמתו, פלוני הפקיד כסף בידו בתום לב ומינה אותו שהוא ייקח את הכסף לאלמוני. אז רובן יעד את הכספים האלה ללוי, וכך הם הגיעו לידיו של שמעון. ואף על פי כן, מכיוון שרובן חייב גם לשמעון, שמעון זכאי לומר אני קודם כל דואג לעצמי, ואם יש לי כסף לתפוס אני מחרים את הכספים האלה ומחזיק אותם לעצמי. כך מבואה בסימן פי גימל סעיף בייס. סימן פי ווב סעיף טס, יש דילמה מאוד מעניין. מישהו קיבל פיקדון לשמור עליו, הוא שוימר, ובעל הפיקדון הוא נוכרי או מומר, הוא לא צייד דין. מגיע מישהו לשומר ואומר הפיקדון שיש בידך משועבד אליי, משום שמי שהפקיד בידך את הפיקדון חייב לי כסף והוא לא משלם, ואני מבקש שתאפשר לי לתפוס את הפיקדון הזה. אומר השוימר, הייתי שמח לעזור לך, אבל מי שמפקיד בידי את הפיקדון הוא גוי, הוא מומר, הוא לא צייד דין, ואני אצטרך לשלם לו. אז איך אתה תופס מרשותי את הפיקדון ודואג לעצמך וגורם לי הפסד ישיר? אני הרי לא עשיתי לך עוול, אני לא חייב לך כסף. אז מי צודק? אז הרמו פוסק ששוימר צודק, ואנחנו לא נוציא מידו את הפיקדון, אף על פי שלפלוני יש זכות ממונית, יש לו שעבוד, הוא זכאי לתפוס את הפיקדון הזה. אבל איך נעשה את זה לשומר? הוא יצטרך לשלם. והמשפט אומר זה לאו דווקא אם המפקיד בעל הפיקדון הוא גוי, גם אם הוא יהודי, אבל אם הוא גבר אלמה והשוימר מפחד שהוא יתנקם בי, הוא ירד לחיי, הוא יטריד אותי, גם אז אנחנו מתחשבים בשלוותו של השומר, ואנחנו לא נחשוף אותו לעוגמת נפש כדי שפלוני יוכל לגבות את חובו. אבל הפסחת שוב הסיבכות נזיים מביא בשם מהריטץ, מהריט צהלון, מגדול הפויסקים לפני 400 שנה, שהוא חולק והוא סבור פלוני זכאי לגבות את חובו, והוא לא צריך להתחשב מה יקרה לשוימר. הוא אומר לשוימר, אני מאוד מצטער, לי יש זכות ממונית לתפוס, אתה תצטרך באיזשהו דרך לסדר מי שהפקיד את הפקדון בידך, כך פוסק מרי צהלון, ויש כאן מחלוקת בפוסקים. האם אדם שבא לממש את זכותו הממונית צריך לקחת בחשבון שהוא פוגע במישהו אחר? זה לא דומה כלל לסימן פי גימל, שם הוא לא גורם הפסד לאדם, הוא רק מונע שפלוני יקבל את פירעון חובו, אני דואג לפירעון חובי, אבל כאן הוא גורם לשוימר הפסד ישיר, משום ששוימר או יצטרך לשלם מכיסו או שירדו לחייו ויטרידו אותו ויהיה לו צער, ולכן אתה לא זכאי לגבות את חובך כאשר אתה מצער לפלוני שלא חייב לך דבר. לכאורה יש מחלוקת ממש דומה בסמנון חס בסעיף הראשון בחוי שמשפוט. הסיפור שם קצת יותר מורכב. אדם יש לו שטר חוב על חברו, 10,000 שקל. הלויבה בא עם 10,000 שקל, שילם את החוב, אומר המלווה תחזיר לי את השטר. המלווה אומר לא, אני לא מחזיר לך את השטר, כי אתה חייב לי עוד 10,000 שקל לפני 15 שנה מלווה על פה, ואני יודע שאין לי סיכוי לגבות ממך מלווה על פה כי אין לי הוכחות, ולכן אני מתכוון להחזיק את השטר אף על פי שהשטר נפרע, ואני יודע שזה שקר מה שאני עושה, אבל זכותי לגבות את החוב. אז אם הלוי ויש לו עדים שהוא פורע את החוב, אז אנחנו נאמר יש לו עדים, תחזירו את השטר. אתה טוען שהוא חייב לך עוד כספים, תוכיח, המוי צורכי לו לבעיה. אבל אם הלוי ולא החכים להעמיד עדים והוא שלם את החוב בלי עדים, אז המלווה יכול לומר מעולם לא פרעת, אז הוא נאמן במיגו, יש לו מיגו שחייבים לו כסף מלבר פה מתקופה אחרת, ולכן הוא זכאי להחזיק את השטר כדי לגבות את החוב השני. אם הלויבה שלח את הכסף על ידי שליח, ואותו סיפור קרה, השליח מסר את הכסף, השליח מבקש מנמל ותן לי את השטר, אמר ואומר לו, מי ששלח איתך כסף חייב לי חוב נוסף, ואין לך עדים שנתת לי את הכסף, אז המלווה זכאי להחזיק את השטר. אז השליח יצטרך לפצות את הלויבה, כי היית צריך להיות מספיק חכם, לא מוסרים כסף עד שקודם מקבלים את השטר, ולכן הלויבה יש לו תביעה על השליח, אתה צריך לפצות אותי כי גרמת לי הפסד, מסרת את כספי בלי לקבל שטר ובלי עדים, ולכן בגללך אני אצטרך לשלם ואני כופר בחוב ההוא, והשליח צריך לפצות את הלויבה. עכשיו מתעוררת שאלה מעניינת, האם בנסיבות האלה המלווה זכאי להחזיק את השטר, כי הוא גורם הפסד לשליח? כאשר הוא מחזיק את השטר שלו, הוא גורם הפסד לשליח. השליח לא עשה לך עוול, הוא לא חייב לך דבר. אז הרמ"א מביא מחלוקת, יש אומרים שהמלווה בנסיבות האלה או צריך להחזיר את הכסף לשליח או לתת לו את השטר. אם הוא מחזיק את השטר, הוא גורם לכך שהשליח יצטרך לפצות את הלויבה על העוול בכפו. יש אומרים שמלווה לא צריך להתחשב בכך, הוא זכאי לממש את זכותו הממונית אף על פי שבמעשיו הוא באמת מקפח את השליח. אז לכאור שתי הדעות בסימן פי וב לגבי השוימו דומים לשתי הדעות בסימן נון חס לגבי השליח שפורע חוב. אז למה הרמ"א בסימן פי וב אומר שכן מתחשבים בשוימה, ובסימן נון חס הוא מביא מחלוקת? מי שחולק הרמ"א בפי וב זה מריטץ שמצוטט בפסחי תשובה, אבל הרמ"א לא מביא שתי דעות. צריך לחלק בין שליח ובין שוימה. שוימר הוא אדם לגמרי אובייקטיבי, הוא מחוץ לעניין, מה אתה רוצה ממני? לא מכיר אותך. השליח בכל זאת הוא שליח של הלויבה, והכסף שהוא תופס זה הכסף של הלויבה, והשליח גם יהיו דאפסיד הנפשי, זה הבעיה שלך שאתה לא היית חכם לדרוש את השטר לפני שאתה מוסר את הכסף, ולכן הרמ"א לגבי השוימר פוסק שאי אפשר לקחת ממנו, מה שאין כן לגבי השליח. יכול להיות שיש גם הבדל בין קום וצא לשבר תייס, השליח כבר שילם, המלווה לא צריך להחזיר לו או לתת לו את השטר, אבל לא נלמד מכאן שבידינו להוציא מן השומר שהוא בינתיים מוחזק. אבל יש דמיון בין שתי המקורות. האם אדם שבא לממש את זכותו הממונית צריך להתחשב בהפסד שהוא גורם לאדם אחר בעקיפין? הפסד הוא לא ישיר, אלא הפסד עקיף. המקור האחרון, שדומה לשתי המקורות הקודמים, מצוי ביורדי אבל חסיבס, קוף סמכת סיף תזבור. שם מדובר במלווה ולויבה ובעל משכון. לויבה הפקיד ביד המלווה משכון שהיה בידו מגוי, מנוכרי. לא משכון של עצמו, אלא משכון של נוכרי. כאשר המלווה בא לממש את זכותו, הלויבה לא שילם בזמן, הוא רוצה להחרים את המשכון ולמכור אותו. אומר הלויבה, זה לא שלי, זה שייך לגוי, הוא יהרוג אותי, הוא ירד לחיי. האם המלווה צריך להתחשב בכך או לא? שחנוך אומר, הוא לא צריך להתחשב. זה המשכון, זו זכותי הממונית, בינך לבין הגוי, לא מעניין אותי. אתה תצטרך לפתור את הבעיה שלך, והוא לא צריך להתחשב. מקור ההלכה הזו, מתשובס הראש. למה המלווה כאן זכאי לכוליאלם, כאן לא מצינו חולק, לממש את זכותו ואף על פי, שהוא גורם הפסד ללויבה. הוא מדברי הראש משמע, שהלויבה יתחנן, הוא מפחד שהגוי ירוג אותו, לא רק יתבע אותו תביעה ממונית, ואף על פי כן, המלווה לא צריך להתחשב. ההסבר הוא משום שאתה הפקדת את הפיקדון בידי, אז אתה היית צריך לקחת בחשבון שאם לא ישולם החוב ואני זכאי לקחת את המשכון, אתה לא יכול לבוא עכשיו בדיעבד ולהתחיל לספר סיפורים שאתה מפחד שיתנקמו בך ואתה תצא נפסד. מה שאתה יכול לעשות זה לפצות אותו, לשלם לו. אבל למה אני צריך לשלם פעמיים? אז הוא בעצם לא משלם פעמיים, ולכן המלווה זכאי לממש את זכותו, אף על פי שאלוי וחושש מהנקמה שעלולים להתנקם בו. אז כל אלה הם מקורות ממרחבי החוש המשפוט, והצד השווה שבכולם, באיזו מידה אדם צריך להתחשב, כאשר הוא בא לממש זכות מפגיעה שהוא עלול לפגוע באחרים, שהם אינם חייבים לו דבר, ויפה פי כן, הזכות שלו היא חובתם של האחרים. אז עסקנו בשאלה מעניינת, והבאנו הרבה מקורות, מבבלי, מיושלמי, ובעיקר בחלק השני שהיו הרבה מקורות מדברי מרחבי החוש המשפוט, ועסקנו קצת גם בדברי האחרונים לגבי מי שבא להציל את עצמו על חשבון אחרים. ואנחנו חוזרים לרוחל וליאו. אז אחד היסודות שמעתי באמצע שיעור הוא שלעולם אנחנו צריכים לשקול זה כנגד זה, ההפסד כנגד השכר, ההצלה כנגד הסכנה. אז לפי פשוטם של דברים יכולנו לומר שרוחל שוקלת, והיא מגיעה למסקנה שהצלת ליה מן הקלימה, מן הביזיון, יותר חשוב מאשר האוגמס נפש שיגרם ליעקב כאשר הוא ימצא את עצמו עם ליאו. ורוחל גם הייתה בטוחה שאחרי של ליה תהיה עם יעקב, הוא ילמד להכיר אותה, הוא יודע לה וישבח אותה שצדקת זו נפלה בחלקו. אבל בעצם שאלה הזו נשאלה על ידי יעקב ובינו בעצמו, ויש מדרש מדהים במדרש רבה, ובמדרש כתוב כל ההילילה צובך לרוחל והיא מעני אליי, אומר לו רמייס בס רמו. ינקב אומר ללאה, את רמאית בת רמאי כמו אבא שלך, אני קראתי לך רוחל אתמול בלילה וענית לי כאילו את רוחל. אמרה לו איצפר דלייס לתלמידים. אז יש שני פירושים במפורש המדרש. לפי פירוש אחד מדובר בספר, כל תלמיד חוכם יש לו תלמידים, אז היה לי רבי גדול, למדתי ממך, יצחק קרא איסוף ואתה ענית לו, אז אתה קראת רוחל ואני עניתי, אז אני, היה לי רבי גדול, אני תלמידה שלך. וכי יש לך ספר שאין לו תלמידים, פירוש נוסף שכתוב שם במפרשים, האם יש ספר שאין לו תלמיד? מה זה ספר? מה עושה ספר? הוא משנה צורותיהם של הבריות, כן? אתה נכנס לספר עם זקן גדול, עם טלטלים ארוכים, אתה יוצא כריח בלי זקן, בסופו של דבר גם הספר צריך מישהו שיספר אותו, והוא מתיישב על הכיסא ומה שהוא עושה לאחרים, הם אחר כך עושים לו. אז אלה המשאלים שלאה אומרת ליעקב, אבל תמת את הדבורים, היא אומרת לו, בעבר הלא רחוק, גם יצחוק קרא איסוב, אתה ענית, אז כשאתה קראת רוחל, אני למדתי שמותר לענות. אז שני פירושים אני רוצה לומר, אחת יותר פשוטה ואחת מכפשונו של עולם לפי הזויה. אז לפי פשוטם של דברים, כבר הרבה פעמים דיברנו בעבר על כל הסוגיה של הברכות, הברכות והבחורות. ואני כל שנה אומר, את הסוגיה הזו צריך ללמוד רק לפי הזויה. כל פירוש אחר איננו עונה על השאלות הגדולות. אז בזויה כתוב, למה ינקב צריך את הבחורות? הוא לא מחפש נחלו. וכמל, נחלקו הראשונים, אם יצחוק היה עשיר גדול או אני מרוד. יעקב לא מעוניין בפי שניים. זה מחלוקת בין אבן עזר והרמב"ן. יעקב צריך את הברכות, והוא יודע ברוח קודשוי, מה שכתוב בזויה, שבחורה וברוכה הם אותם אותיות, ויעקב יודע שהברכות מיועדות לבחור. ולכן הוא חייב לרכוש את הבחורה כדי לזכות את הברכות. ולמה הוא צריך את הברכות? לא לעצמו, אלא לאוסיד של כלל ישראל. אז זויה מסביר שיעקב בימי חייו קיבל ארבעה ברכות. את הברכה הקלושה ביותר, הקטנה ביותר, לקח לעצמו. שלושת הברכות הגדולות והשכבות הנחיל לכלל ישראל, ולא נגאלנו מן הגלויות, מגולס מצרים, מגולס בובל, ואנחנו עתידים להיגאל מגולס אדום, רק בזכות אותם שלושה ברכות שיעקב הנחיל לנו. יעקב יודע ברוח קודשי שכל העתיד של כלל ישראל ותיקון אילם במלכו שקה בסוף הימים תלוי בברכות האלה, ולכן הוא צריך את הברכות האלה כדי להנחיל אותם לכלל ישראל. ובנסיבות האלה מותר גם לרמות. רוחל אומרת ליעקב, או ליה אומרת ליעקב, אתה הבנת ברוח הקודש שכך צריך להיות, גם לי יש רוח הקודש, ואני יודע שאתה צריך להעמיד יוד בישבות בישראל, יוד בישבתי כה, ורק על ידי תוכל להעמיד את אותם השבותים. וממך למדתי שלצורך בניינו השלם של כלל ישראל וכל עתידו מותר גם לרמות. לפני שבוע הייתי במוסקבה, למדתי שם שיעור, ציבור קצת שונה מכאן, ציבור מאוד אינטליגנטי, שרק עכשיו מתחיל להיות מודע ליידישקייט ולהתקרב. אנשים האלה מרשים לעצמם לשאול שאלות ולהעלות רעיונות שאנחנו היינו מתביישים לחשוב עליהם אפילו. אז שאלו אותו מה אני אומר על ינקויב, שהוא שיקר, הוא רימת יצחוק, האם זה מתאים, האם זה יכול להיות. ומישהו שם שואל, יש לו הרגשה שכל האנטישמיות שיש בעולם אלפי שנים זה רק בגלל שיאנקב רימה את יצחוק. אז גם שהוא רימה את עשב, הוא לקח את הברכות שלו. נו, איך אני אמור להגיד? אז בזויה כתוב שהתלמידים שאלו את רב שמעון בר יוחאי, איך יאנקב קונה את הבחורה והוא מנצל את חולשתו של עשב ואת מצוקתו? ורב שמעון אמר להם, אתם חייבים מלכס על עצם השאלה. אני לא אמרתי כך ליהודים ברוסיה, לא רציתי לאיים עליהם. ורב שמעון הגיב לתלמידיו, על עצם השאלה צריך להלקוט אתכם, כך אמר רב שמעון, והוא נתן הסבר, הסבר עמוק. אמרתי לאותם היהודים, קודם כל דיברתי, הסברתי להם קצת על לפי הזויה, אבל גם שאלתי אותם, איך הייתם מגיבים לפני 65 שנה אם מישהו יכול היה להציל את יהדות פולין, 3 מיליון יהודים, עם איזה תוכנית לרמות על היטלר, לספר לו שאנחנו לוקחים אותו לגן עדן והוא יקבל, אנחנו נותנים לו את ארצות הברית על מגש על זהב שישחרר את יהודים. האם מישהו היה מלא על דתו? לא, אסור לרמות, אסור לשקר, איך אפשר לעשות כזה דבר? מה אתם, זה לא נכון מה שאתם אומרים. האם ברדת היה אומר כך? לא, כל בעל מצפון ובעל לב ובעל דת היה מודה תוכנית כזו. אז כאשר כל העתיד של כלל ישראל על כפות המאזניים, כפי שאנחנו עומדים בזויר, אז צריך להשיג את המטרה בכל דרך שוב. אבל המיתו של דבר, הכל היה ברוח הקודש. לא רק המטרה, גם הדרך. ויש סיבה מדוע זה היה צריך להיות כך. והמהר"ל מסביר מדוע הברכות היו צריכים להימצא ליעקב דווקא, דווקא באיתקציה, דווקא בדרך נעלמת ותמירה. וזה מביא אותנו לפירוש השני של מה של לובן, מה של לאה אומרת ליעקב, ממך למדתי. אז הקוז'נצר מגד, תלמידו הגדול של רבי המלך מנז'נסק, יש לו רעיון עמוק באבוידס ישראל. אני חושב שזה כתוב בעוד מקורות, אבל אני זוכר את זה מאבוידס ישראל, רעיון נפלא. בעצם ינקה ועצב היו אמורים להתחלק בשני עולמות. היו מריבים בנח לשני עולמות. כאשר אוילם הבא מגיע לינקה ואוילם הזה מגיע לעצב. אבל גם אוילם הזה צריך לקדש שם שמיים. אוילם הזה לא נבראה כדי להימסר לסתרה אחרה. לכוחות התומעה. עצב היו אמור לקבל עולם הזה, אבל לקדש בשם שמיים, והוא לא עמד במבחן. ולכן ינקב זוכה גם בחלקו של עצב. עצב היה אמור להקריב קורבנות, להקריב קורבנות לקודש ברוך הוא, אבל לא היה ראוי להקריב את הקורבנות. לא לשם שמיים הקריב אותם, ולכן ינקב, לפי פשוטם של דברים, לפי פירושה שצריך את הבכורו, ינקב קונה את הבכורו, הוא זוכה בברכות. לאה אומרת לינקב, it's a package deal, אני חלק מהעניין, קנית את הבכורה, קיבלת את הברכות, אחת הברכות שקיבלת זו אני. לאה ידע למה היא בכתה, עיני לאה רקויס, כותב רשי, משום שידע הגדול לגודל והקטנה לקטן. אבל לאה אומרת לינקב, אתה כבר לא הקטן, קנית את הבכורה, זכית בחלקו של עשיו, התלבשת על רוחו של עשיו וקיבלת את ברכותיו, אז מעתה גם אני ראויה לך. זה כבר לא הגדולה לגדול והקטנה לקטן, אני חלק מהעניין, וגם אני זכיתי להיות חלקך ונחלתך עם כל הברכות שקיבלת בחוטב של עשיו. כך מסביר המגד מקוז'נץ, לאה אומרת לינקב, כשיצחוק קרא עשיו, מי ענה? אתה ענית. אם אתה עשיו, אז אני מיועדת לך. וכך היה גזירת זליון, כך היה צריך להיות. אז הזוהר הקודש בפרשת השבוע כותב, ינקב זכה בשני עולמות, אחת באיתקציה ואחת באיתגליה. וברור כשמש מה הכוונה. עולם הבא באיתגליה, משום שזה מעיקר היה חלקו של ינקב. עולם הזה באיתקציה. הוא זכה בשני שבטים באיתגליה, בשישה שבטים באיתקציה. כך כתוב בזויר. אותם שישה שבטים שרוחל מביאה ליאנקויב, זה באיתקציה, זה בדרך נעלמת. זה היה צריך לקרוא בחשקת ליל, ללא יהודים, דווקא בדרך נעלמת. כי הקשר של יאנקויב לעולם הזה הוא קשר נעלם, הוא קשר של איתקציה. רוחל באיתגליה ולאה באיתקציה, כך כתוב בזויר, וזה פשרן של דברים. ינקב זכה גם בעולמו של עשיו, משום שעשיו לא נמצא ראוי, גם לא לעולם הזה, משום שלא קידש בשם שמיים. ולכן, כאשר ינקב מקבל את הבחורה, הוא מקבל את הברכות, הוא מקבל גם את לאה, וזה עומק כוונתה של לאה, כשיצחק אמר עשיו, אתה ענית, ובצדק ענית. אבל אם אתה עומד במקומו של עשיו, כשאתה קולה רוחל, אני אמורה להיות שם, כי גם אני חלקךו ונחלוסךו. אז זה ביו הסוגיה של לאה ורוחל וינקב ובינו. אז בכל פעם שאנחנו עוסקים בסוגיות של האובויס והאימויס, אני תמיד מסיים שהקודש ברוך הוא יזכור לנו חס די אובויס. משום, גם היום ראינו, שכל פועלם וכל ענייניהם היה רק למען העתיד של כלל ישראל, ולאה יודעת שינקב צריך להעמיד יוד בייס שבטי קו, ובלעדיה זה בלתי אפשרי. אז כל פועלם של האובס והמויס היה למען העתיד של כלל ישראל, שהקודש ברוך הוא יזכור לנו חסדי אובויס וזכוס אובויס, ובגלל אובויס תושיע בונים וסובי גאולה לבני בניהם במהרה ויומנו אמן.